עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
הסיפור שלי הוא ממש מהשבוע האחרון, ויש לו הקדמה שמתחילה מאז שאנחנו מכירים את עצמנו. אנחנו שווה יישוב חרדי קטן שכולם בו מכירים את כולם, ואם לא די בזה, אנחנו משפחה עם בית פתוח לרווחה. זה אומר שאצלנו שכנים יכולים לבוא בכל שעות היממה, לא רק לבקש לחם או גבינה או ירקות, אלא גם מים חמים או כלי עבודה, או סתם ככה להיכנס, לדבר, לשבת. בכל אל שבת, נשים מגיעות לדבר עד שהבנים ישובו מהתפילה בשבתות. בשבתות הבנים מזמינים חברים שלהם מהישיבות. בכל זמן ועת הבית נראה כמרקחה, בגלל הילדים והבחורים שמגיעים לשחק או לדבר. ילדים שלי תמיד אומרים, אם תרצה לבנות יחידת דיור בתוך הסלון של השכן שלך, הוא יסכים גם לזה. אני אוהב את האמירה הזאת, אבל למקרה שמישהו דואג, אני לא מתכוון לנסות אותה אף פעם. ערב שבת פרשת זכור, כלומר בשבת שלפני השבת האחרונה, דופק השכן שמתגורר ממול הבית שלי ואומר, אתה יודע שאנחנו עושים שבת שבע ברכות לאח שלי. כל המשפחה מגיעה ליישוב, ואנחנו סידרנו דירות לכל משפחה ומשפחה. אבל אני לא חשבנתי נכון, וחסר לי דירה אחת עבור ההורים שלי. זה לא שאין להם דירה, אבל הם מבוגרים וקשה להם ללכת רחוק ולעלות קומות. אתם גרים בדיוק ממול הבית שלי בקומה ראשונה וקרוב לסעודה. תעשו טובה, תיסעו לשבת. אני מוכן גם לשלם לכם כסף, כי אין לי שום ברירה. כפי שהקדמתי, אנחנו נעשה הכל בשביל האחרים. אבל אם השכן הזה היה ממול, היה מבקש ממני לקפוץ ממרפסת הבית לרחוב, או לנסות לקפוץ מהמרפסת שלי למרפסת שלו, בצד השני של הרחוב, זו הייתה בקשה קלה יותר בשבילי. כי מה שאני שוכח לספר לך, הוא שאומנם לשכן שלי היה שבת שבע ברכות לאחיו, אבל גם לי הייתה שבת אוף אוף. כי ביום חמישי שבאותו שבוע, עמדתי לחתן את ביתי. כלומר, שבת זכור הייתה שבת אוף-אוף לחתן שלי. לא היינו משפחה רגילה, לא הייתה שום בעיה, כי היינו נוסעים ממילה לירושלים, אבל המשפחה שלנו לא נוהגת ללכת לשבת אוף-אוף. למעשה, גם כשחיתנו את הבנים שלנו, לא עשינו משהו מיוחד. אצלנו, את כל העניין עושים בשבת שבע ברכות. אני שומע שלאחרונה פשט הנוהג הזה אצל כולם. אנחנו נשארים בבית. ושמה תאמרונו מילא, אז לא, זו לא צרה כזו גדולה. אם שבת אוף-אוף לא עושים כלום, אז מה הבעיה לצאת מהבית? זהו, שמכיוון שהקלה הולכת לעזוב את הבית, המנהג שלנו בשבת הזו לעשות שבת פרידה מהקלה. מזמינים את כל האחים הנשואים, את כל הבחורים מהישיבה, ופחות או יותר את כל מי שמכיר אותנו מהיישוב, להגיע לעשות קידוש עם לחיים, לעוגות, לעשות שמח לקלה. ובדיוק בשבת הזו הוא מבקש ממני לעזוב את הדירה. מצד שני, כבר אמרתי לך מה זה אצלנו שכנינים, זה הכל. מצד שלישי, אני אומר לו, תשמע, הכנסת אותנו לדינמה גדולה. תן לי לדבר על זה עם בני משפחתי. אני מכנס את בני המשפחה, כולל הקלה, ואומר להם, תשמעו, יש בעיה. השכן, הוא צריך את הדירה בשביל ההורים שלו. יש להם שבת שבע ברכות. אני מסתכל על הפרצופים שלהם, והם מסתכלו עליי כמו שנפלתי מהדירה, או שקפצתי ממנה למרפסת של השכן. הם לא אמרו כלום, כי הם מכבדים אותי, אבל הפרצופים שלהם אמרו את זה במקומה. אני אומר להם, אני אגיד לכם טיעון אחד, ואם הוא לא יתקבל, אני אענה לשכן תשובה שלילית, והנה הטיעון. לו זה היה הפוך, ולנו הייתה שבת שבע ברכות, והיינו צריכים מאוד את הדירה של השכן, ולא לשכן ההוא היה שבת רגילה או שבת אופרוף, שאצלו כמו שבת רגילה, אז היה יותר מסתדר לנו לחשוב על אפשרות כזו, אתם מסכימים? ואתם יודעים מה? זה בדיוק מה שקרה. יש לנו שבת שבע ברכות, כי הרי אנחנו כמו משפחה אחת. כלומר שזה לא הם, בעצם כמו שאנחנו אלה שצריכים את הדירה לשבת שבע ברכות. האם כעת הצורך ברור כל כך? האם יש טעם שנעזוב את הדירה ונחפש לנו איזה מקום אחר להיות בשבת, ולמצוא דרך לעשות חוויה מיוחדת לקלה שלנו, ובדרך גם לכתוב זכויות לפני שמחת החתונה? זה כבר נשמע אחרת לגמרי, אבל עדיין ביקשתי לשמוע דעת הקלה. והיא אומרת לי, אבא, האמת השתכנעתי. עוד לפני כן, אבל במשפט האחרון שכנעת אותי לגמרי. אני רוצה זכויות לפני חתונתי, ואני מוותרת על שבת הקלה בבית, למען השכנים שלנו. במאמר מוסגר, אני רוצה לציין שאנחנו טיפוסים של אשרי שבביתך, מי שרוצה בא אלינו, אנחנו לא עוזבים את הדירה למעט אולי פעם בשנה, זה אולי יחדד את ההקרבה של הקלה. חיפשנו ומצאנו בית גדול ביישוב אחר ומסרנו את הדירה לשבת לשכנים. הייתה שבת קלה נפלאה, הזמנו את המשפחה, כולל החתנים, הקלות, החברות של הקלה, עשינו לה שבת קלה כמו שצריך, והכל בא על מקומו בשלום. לכאורה. רק שהסיפור מתחיל רק כאן. במוצאי שבת, לפני שבוע ו... יומיים, אנחנו חוזרים, כמובן צריכים להכין את החתונה, כדי להסביר את המצב על הלפרוס את לוח הזמנים שנותר לנו עד החתונה. ביום שני הייתה תענית אסתר, יום שלישי פורים, ויום רביעי פורים דמוקפים, שצריכים לנסוע להורים של אשתי בירושלים. זה אומר שאין לנו כמעט זמן להתכונן לחתונה, וזו קלה, לא חתן. יום ראשון הייתה התרוצצות בלתי רגילה, הלכנו לישון בשעה אחת בלילה, יפים וממוטטים. באיזו שעה שתיים, אני שומע צלצול טלפון. לא התייחסתי לזה. חשבתי שזה טעות. בשעה 2:30 בלילה אני שוב שומע את הטלפון מצלצל. עד שניגשתי לטלפון, הצלצול הפסיק. אבל אז אני רואה על הצג 10 שיחות שלא נענו. כלומר, משעה 1:30 עד 2:30, 10 שיחות ממספרים שונים. זה מדליק נורה אדומה. מי מחפש אותי ככה בשעות כאלה? ואז אני מסתכל על המספרים, ונעשה לי שחור בעיניים. שני טלפונים מראש המועצה, שני טלפונים מחברי מועצה שונים, עוד שני טלפונים לא מזוהים, אבל עם רצף מספרים, נניח 3333, אומר שזה עוד טלפון של עבריינים, או של מישהו מאוד מאוד מקושר. מה שהחריד אותי יותר מהכל, זה השני טלפונים מהמחותן שלי. זה כבר לא הייתה נורה אדומה, אלא צופר גדול מבשר האות. באינסטינקטיבית אני צועק, אוי הברוך, אוי וי, מי יודע מה קרה כאן? אשתי מתעוררת מהצעקה האינסטינקטיבית שלי ושואלת, מה קרה? לא יודע, אני אומר לה. אבל מה שאני כן יודע שכל העולם מחפש אותי, משהו לא טוב קרה כאן. מחילופי הדברים ההיסטריים התעורר כל הבית, כולל הקלה. הם רואים אותי ואת אשתי חברים כסיד עם ידיים רועדות. מה קרה? הם שואלים. לא היה טעם לכחש. התקשרו לכאן ראש המועצה, חברי המועצה וגם המחותנים. הקלה התחילה לזעוק, אשתי והבנות אחריה. לא היינו צריכים לומר שקרה משהו. זה היה ברור. אני אתקשר, אמרתי. לא זעקה אחת הבנות, הסתכלתי והבנתי שאף אחד לא מוכן לשמוע עכשיו פה בשורות האות. היה ברור שמשהו לא טוב קרה, אבל למי אלוקים? למי? החלטתי להתקשר למחותן שלי. אני מתקשר אליו ומרוב לחץ, אני אומר לו, תעשה לי טובה, אל תסובב אותי, תגיד לי ישר מה קרה, מה הסיפור. הוא אומר לי, תרגע, תרגע, הכל בסדר. אמרתי לו, אני לא רגוע ושום דבר לא בסדר. תגיד לי, אל תדבר איתי סחור סחור. רגע, אתה לא שמעת? לא, מה שמעתי? מה שמעתי? תגיד כבר. הודיעו שהיישוב שלכם נכנס לבידוד, הוא אומר. מישהו הדביק המון אנשים, והבנתי שאתה בין אלה שחייבים להיכנס לבידוד. זה הכל, אני אומר לו, חשבתי שמשהו קרה, ברוך השם, בידוד, מה אכפת לי בידוד? ראיתי את בני המשפחתי נרגעים. זה לא קרה, זה פשוט, אומר המחותן. זה אומר שאתה ואשתך לא תוכלו לבוא לחתונה. על זה לא חשבתי. אמרתי, זה באמת בעיה, אנחנו נבדוק מה לעשות. זה בסדר, הוא אומר לי. אנחנו כבר שאלנו על זה רב, והוא אמר לנו שאפשר לדחות את החתונה בשבוע עד יום חמישי שלאחר מכן, וזה יהיה בדיוק שבוע עם החשיפה שלך. אתה תוכל לבוא לחתונה. אמרתי לו, לא. אנחנו לא נוהגים לדחות חתונות. החתונה תתקיים במועדה, ואם אני ורעייתי לא יכולים לבוא, אז לא נבוא. כאן לקח החתן את הטלפון ואומר לי, אבא, כך הוא קורא לי מאז האירוסין, אני לא יודע מה אתה, אבל אני לא אבוא לחתונה עם אתה, ואמא לא תבואו, אז חבל על הדיון. זה מאוד רגש אותי, לא ידעתי להחליט מה חשוב לי יותר, המנהג שלנו לא לדחות חתונות, או האכפתיות הזו, והכבוד הזה של החתן שלי, שלא מוכן להתחתן אם לא יהיה. בני משפחתי עקבו, והבינו מיד את הנעשה, והתרגשו עד מאוד. על כל פנים אמרתי, אני שמח שאלה אינם בשורות, ולא קרה לך שום דבר. אתה לא יודע מה עבר לי בראש, אמרתי, ולפתע התחלתי לבכות בכי נורא, ואני לא מהבכיינים. היה לי הזדמנות להרגיש באמת כמו אבא שלך. חשבתי שקרה לך משהו, בני. אמרתי, וכל בני המשפחה גאו בבכי. ניתקתי את הטלפון ואומרי שיש לנו בכל מקרה זמן להחליט מה עושים, ואז התקשרתי לחבר המועצה שיוכל להסביר לי מה קרה. והוא ענה לי, חיפשנו אתכם כדי להודיע לכם שאתם צריכים להיכנס לבידוד ולהתרחק מהקלה. אנחנו כבר יודעים מזה, אמרתי. וחוץ מזה אנחנו צריכים ממכם מידע, הוא אומר לי. מה המידע? אני שואל אותו. זה בקשר לבית הכנסת, הכנסת אורחים, הוא אומר. לפני שאני מספר מה חבר המועצה ביקש ממני, אני חייב להסביר משהו על בית הכנסת. למעשה קוראים לבית הכנסת הזה בית החסידים, אבל השם הבלתי רשמי שלו הוא הכנסת אורחים, כי כל האורחים ביישוב מגיעים לשם, זה בית כנסת גמיש לכל האוכלוסיות, כל אחד מוצא את עצמו שם. היות והאורחים לא יודעים איך לשבת, מינו אותי, שאני אתן להם את השולם עליכם, אני זה שושיב אותם במקום פנוי. וכעת השלב בין מה שסיפר לי ראש המועצה לבין מה שכולכם יודעים היום. באותה שבת, שבת זכור, התארח בבית הכנסת חולה קורונה מספר 29, איש מדה. אותו אחד שבעצם הדביק את כל טלסטון, 30 חולי קורונה ועוד 2,000 מבודדים. וחברי המועצה והמועד בראשה מתקשרים אליי, כי הם יודעים שאני עושה השבוע חתונה. ומכיוון שלהם ברור שאני זה שקיבלתי אותו ולחצתי את ידו, הם רצו להודיע לי דחוף שתרחק מידיים, הם ביתי הקלה, כדי שלא אדביק אותה, וכדי שאולי לא תצטרך להיכנס היגי לבידוד. וגם הם גם רוצים מידע על אורחים אחרים שהיו בבית הכנסת כדי שיוכלו להודיע להם. תעצור, תעצור, אני אומר לחבר המועצה, קרה לנו נס. מה נס? הוא אומר לי. תתפלא, אבל אני לא הייתי בשבת בבית הכנסת. למעשה לא הייתי בכלל ביישוב. אנחנו מסרנו ברגע האחרון את הדירה לשכן. לא היינו פה בשבת. ושוב כולנו בוכים, הפעם בכי של התרגשות, בכי של הודעה לבורא עולם לחסדו הגדול, הוא בכי על קלה שרצה זכויות, והתחילה לקבל אותם במיידי, מעצם המעשה הנאצל שלה. חתונה התקיימה ביום חמישי שעבר, בדיוק היום האחרון שהיה מותר להתחתן מהאיש. הייתה חתונה באולם, כי היה אז מותר. היא הייתה שמחה מאוד מאוד מאוד, אילו היינו צריכים לדחות את החתונה בשבוע, היא גם הייתה שמחה, אבל כבר היינו צריכים לעבור לבית ולהסתפק בהרבה פחות. בסיום החתונה, כשסחבנו את המתנות, חשתי בליבי שהמתנה הכי גדולה שקיבלתי לחתונה. הייתה לדעת לא רק שביתי היקרה התחתנה עם חתן מעולה, רשמה עם בעל מידות טובות, אלא שזכיתי לבן ממש, שבזמן אמת, הסכים לדחות את חתונתו בשבוע, רק בכדי שהשבר שלו והשוויגר שלו יהיו נוכחים בה. אם תרצה, המסר בסיפור הזה שלא מפסידים מוויתור ממעשי חסד, ככל שהוויתור גדול יותר ככה תמורה. אני מאחל ליישוב טלסטון לכל עם ישראל, שעד הפסח תסתלק המגפה הזו, ונזכה לקיץ בריא מכל הבחינות. ערב טוב לקלה.
ערב טוב.
בתיה, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז קודם כל תספרי לי על החתונה שלך, איפה היא הייתה?
היא הייתה בירושלים, בעמית אמיר.
את בעצם האחרונה, בעצם האחרונות שהתחתנו נורמלי, מה שנקרא.
כן, תראה, עדיין מהאנשים, אבל זה נקרא נורמלי למצב שלנו.
בואי, לא נגזים עם המאה, אני מאמין שצת היה יותר, אבל בסדר. כמו שעם העשר גם יש יותר.
אני לא ממש אחת, כי אתה יודע, קלה, מי שמגיע משמח אותו, זה לא משנה מי וכמה.
עכשיו, קודם כל, את אבא שלך זכיתי להכיר, הוא גם עלה פה לשידור, יש לו סיפורים מדהימים ומיוחדים. אתם בכלל משפחה, איך אומרים, מיוחדת במינה. הם המשפחה, אגב, עם הסיפור של סעודה בהפתעה. הסיפור עם המסעדה, עם המלצרית. את היית שם? אז כן, זה אחד הסיפורים, אומר לי הטכנאי אורי כהן, שזה אחד הסיפורים הגדולים, באמת, כולם אומרים את זה, הסיפור על מי שזוכר, המלצרית, שהתחשבו בה, שלא תיעלב, פשוט כל המשפחה הלכה לאכול
כן,
שם.
כן, זה היה פשוט מדהים, כי אנחנו בחיים לא אוכלים במסעדות, ופתאום אבא שלי מוציא אותנו למסעדה, וששמי שלא תיעלב, זה היה כאילו...
נכון.
בשבילי
נכון.
זה היה אפילו השתאות כזאת, כי... כי אצלנו, אתה יודע, נהנים ומאוד כיף המשפחה שלנו, אבל לא מסתם דברים. הכל מחושבן, ופתאום הוא מוציא אותנו ככה למסעדה, בלי לחשבן, העיקר שמי שלא תעלב, זה לימד אותי לכל החיים.
יפה. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, אני מבין שהבית שלכם באמת בית של חסד, בית פתוח, מרוויחים מזה, אה? קודם כל, אני לא רואה הרבה אנשים באמת שנותנים את הדירה שלהם בכלל, אבל אני לא, בטח לא רואה שנותנים את הדירה שלהם בשבת קלה. איך דבר כזה, כאילו, נתת שזה יקרה?
טוב, בעיקרון ברגע שאבא שלי שאל אותי את זה, אמרתי, מה פתאום, מה, זה השבת האחרונה שאני פה בתור האבקה, אין סיכוי, לא מעניין אותי שהם צריכים דירה, נכון, אנחנו אוהבים לעזור, אבל זה השבת שתמיד עושים הכי וואו, אבל פתאום כשהבנתי לאט לאט, כאילו, שאנשים נתקעו והם צריכים, ואם זה היה ההפך, שאני הייתי צריכה את הדירה, אז הייתי רוצה אותה, אז פשוט אמרתי, טוב, אני עוד... נבטר מכאן, וגם אולי בזכות זה יהיה לי זכויות, חתונה, וכל אופן...
מה זה אולי? בטח שיהיה לך זכויות. לא אולי. יהיה לך זכויות, או יהיה לך זכויות.
כן, עכשיו ראיתי את זה ישר.
ישר קיבלת במזומן. אני רוצה להגיד לך, מה שאמרת עכשיו, חכי, אמרת, אני סופר, אני סופר מילים. אמרת משהו, בוא נסתכל על ההפך. מה אמרת? תחזרי על המילים שאמרת.
נו, אם אנחנו היינו צריכים את הדירה הזאת, והיינו נתקעים בלי הדירה הזאת.
אז עכשיו כרגע אמרת את ההצעה האולטימטיבית, שתבטיח לך ולכל מי ששומע את ההצעה הזאת.
לא, כן, אנחנו על זה, שתמיד כאילו להסתכל על הצד השני.
יפה, אבל...
אנחנו היינו רואים את זה, כאילו, גם אז במסעדה, אז כאילו, איך אנחנו היינו במקום של המלצריתים והיינו נותנים את הכניסה הזאת. כאילו, סוג של התחנכנו, שכאילו תמיד להסתכל על הצד ההפוך, ואז זה הרבה יותר קל. לעשות את זה.
אז אני רוצה להגיד לך את המסר, אני רוצה להגיד לך את המסר. המסר הוא שהתחלתי להגיד את זה, שגם החיי ניסויים שלך וכל החיי ניסויים של כל מי שיקשיב לך, הם יהיו מדהימים, כי כל חיי הניסויים בנויים על מה שאמרת עכשיו. לחשוב על האחר, לשים את הצד השני. אנחנו תמיד בטוחים בצדק שלנו, 100%, ואנחנו באמת בטוחים בזה. אבל החוכמה היא לצאת מהמקום שלך, ולחשוב על הצד השני, ומי שמצליח לעשות את זה מאוד קשה, כי אדם נוגע אצל עצמו,
כן, הוא... באמת בהתחלה היה לי מאוד מאוד קשה, לא יודעת איך כאילו באמת ויתרתי על זה, אבל תראה, בזכות שוויתרתי על זה, הרווחתי, כאילו, לא מתחתה לי החתונה, לא היה לי חתונה בלי הורים, כאילו, הוא יכל להיות לזה מיליוני השלכות, ובזכות שבאמת הסתכלתי על הצד הזה, כאילו, לכיוון ההפוך, אז בעצם בסוף קיבלתי את ההפוך על הפוך,
יפה, יפה. יפה. אז השבע הברכות שלך הסתיימו ביום חמישי האחרון, נכון?
כן.
איזה יופי. אז שיהיה לכם לך ולבעלך, איך קוראים לו שם פרטי?
יהודה.
יהודה היקר, אז באמת החתן הבן, איזה מרגש זה, הדבר הזה שהוא מה, אני לא יודע מה אתה, אני לא בא.
כן, גם זה כאילו מאוד רגש אותי, שהוא כאילו התעקש ומצדו לדחות חתונה, אז חתן כאילו רק רוצה להתחתן,
ולא
משנה מה, ואיך שהוא לקח את הטלפון ואמר את זה לאבא שלי.
נכון.
אני הייתי כמובן, היה אסור לי לשמוע, הייתי צריכה להיות רחוקה, כי אסור לשמוע את החתן.
נכון, נכון. אז אני רוצה להגיד לך, אני, אבא שלך, דיברתי איתו, הוא רצה שיר שמאוד מאוד מתאים. רפאינו השם, שזה, את יודע, אנחנו מתמודדים עכשיו עם הקורונה. שבתי מלזעוק רפואה קרובה לבוא, אתם ויתרתם על השבת, ובזכות זה קודם כל...
אני פשוט מאוד מחוברת לשיר הזה, כאילו הוא שאל אותי גם אם...
נכון, הוא אמר לי שהוא שאל אותך, זה בעצם בחירה שלך.
אני מאוד מאוד אוהבת, השיר הזה בדיוק בתקופה האחרונה הוא דלק הרבה, כאילו...
יפה.
הוא גידו כל כך מתאים, ואני מרגישה שכאילו הרפואה תגיע משבת איכשהו.
השיר הזה מוקדש לבעלך ולך, להורים שלך העיקרים, למשפחה שלך, למשפחה של החתן, לתושבי טלסטון, שמוצא שהם יצאו ובריאים כולם. ולכל עם ישראל ולכל העולם רפאנו השם, תודה רבה לך אבטיה, ושבאמת מזל טוב, מזל טוב.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד